שלום לכולם, אני יואב סדן, ואתם מקשיבים למדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון והגדול ביותר שסוקר עסקים באסיה. לקראת הספר שלו שהולך לצאת בסין ובסינית, איתי נמצא היום דוקטור יניב זייד, מומחה בינלאומי לשכנוע. אני אישית מאוד שמח לסגור מעגל ולשבת עם יניב פה היום, כי אני מכיר את יניב כבר 12 שנה, כשאני הייתי 10 סנטימטר נמוך יותר ו-20 קילו רחב יותר. אז אנחנו הפגשנו כשאני התאמנתי לאליפות הארץ לדוברים צעירים, ושבתי עם יניב ועזר לי להגיע לגמר שלה. אז מאז הוא הוציא מעל 4 ספרים בעברית ובאנגלית, ורבי מחר כמו לדבר מול קהל, לדבר כמו לקוח, ספר ילדים, 2 ספרים בסדרה ששכנע אותי, 1,900 הרצאות וסדנאות, 1,900 סדנאות והרצאות בארץ ובחול, והוא ייעץ ועזר לחברות ופרטיים מעל 900 חברות עד עכשיו. אז אני מאוד שמח להיות כאן, שלום יניב, מה נשמע?
שלום יואב, מה שלומך, וכיף לראות אותך, ובאמת אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים בכיתה י"א, והיית אצלי בייעוץ, אז כיף לראות שאתה גדל ומתפתח, ושנמשיך לגדול ביחד.
אמן, אמן ואמן. אז אנחנו נדבר היום בערך ב4 חלקים, אז לפני שאנחנו נדבר באמת על הספר שיוצא בסין, בוא תספר קצת לקהל המאזינים שלנו, שאולי פחות מכיר, מי אתה, איך התחלת ובעצם נכנסת לתחום הזה של דיבור מול קהל ושכנוע, ומה אתה עושה כרגע?
מעולה, אז אני דוקטור יניב זייד, המותג שלי זה דוקטור שכנוע, אני מומחה בינלאומי לשכנוע, אני כבר 15 שנים בשוק, בינואר 2003 הקמתי חברה בזמן שהייתי תואר, באמצע תואר ראשון במשפטים וכלכלה, הקמתי חברה שנקראת עד היום אמנות השכנוע, עם 10 עובדים נכון להיום, שאנחנו נותנים שירותי ייעוץ בכל מה שקשור בשיווק, שכנוע, מכירות, מסע ומתן, והרצאות וסדנאות בתחומים האלה, גם במגזר העסקי, גם במגזר הביטחוני, גם במגזר הציבורי, גם בארץ וגם בחו"ל, וגם במספר מכללות ואוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. כתבתי, כמו שאמרת, אפילו מספרים גדלו, 6 ספרים בעברית ו3 באנגלית, שהם כולם רבי מכר, גם בארץ וגם בחו"ל, מיד נדבר על זה. יש לי גם קורסים אינטרנטיים, דיסקים, ובגדול, ויש לי גם כנסים לקהל הרחב, אז אני עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים, אני מאוד אוהב את זה.
איך התחילה הדרך, כי הרבה סטודנטים יושבים בעיקר על סושי ובירה, איך הגעת למצב שאתה פותח חברה?
אז הדרך התחילה בזה שהייתי במועדון הדיבייט, כשאני למדתי באוניברסיטת חיפה, משפטים וכלכלה, והכרתי את מועדון הדיבייט. מועדון הדיבייט, מי שלא מכיר, זה פורמט תחרותי בינלאומי, שלוקחים נושא, כל נושא יכול להיות כלכלי, חברתי, פוליטי, צבאי, לא משנה מה, ומדברים עליו בעד ונגד הנושא הזה מול קהל או מול שופטים מקצועיים. יש תחרויות דיבייט גם בארץ, גם בחו"ל. הייתי בנבחרת דיבייט, התחרתי בהרבה מאוד תחרויות בזמן שהייתי סטודנט, גם בארץ וגם בחו"ל, ביניהן אליפות אירופה, אליפות העולם. הגעתי הרבה הישגים, הייתי מקום שלישי בעולם ב-2003, שזה דירוג השיא שלי, יש נבחרת או דירוג נועמים עולמי, הייתי מקום שלישי בעולם, הייתי מקום חצי גמר אליפות אירופה, ערכנו גם את אליפות אירופה בישראל בחיפה, בזמן האינתיפאדה השנייה, בזמן שיא הפיגועים, בזמן הכל, והרבה מאוד חוויות מההקשר הזה. ואז ראיתי שהדיבייט הזה זה פורמט מעולה, זה פורמט שמכירים אותו רק כמה מאות משוגעים לדבר בישראל, כי זה כאילו לוקחים אותו לכיוון התחרותי, אבל דווקא זה פורמט שאם אתה לוקח את העקרונות של הדיבייט, ואתה מיישם אותם בחיי היום-יום, ואתה מיישם אותם בחיים העסקיים, אז בעצם אתה מביא שינוי מאוד גדול אצל אנשים. אז התחלתי לכתוב מערכי שיעור שהפכו לספרים, שהפכו להרצאות, וכתבתי את הספר הראשון שלי שנקרא לדבר בפני קהל, יצא בהוצאת כתר ב-2004, הייתי אז בתחילת התמחות במשפטים, והספר היה הצלחה מאוד גדולה. אגב, לימים גם תרגמתי אותו לחול, והיום הוא באנגלית נמכר, הוא נקרא Persuade and Influence Any Audience, איך לשכנע ולהשפיע על כל קהל. מאז 2012 הוא באנגלית באמזון, הוא ברשימת 4 המחיר של אמזון, הוא מתורגם לכמה מדינות. הוא עכשיו יוצא בווייטנאם, והוא נוסע להשקה שלו בווייטנאם עוד כמה שבועות, בווייטנאמית, ועוד כמה הישגים כאלה ואחרים.
יש לי סיפור מצחיק דווקא, אני זוכר שאימא שנים ראיתי עוד דברים, וכשאני הייתי בדיבייט בעברית, אז שלחו אותי להביא סטודנטים למשפטים, אתה יודע, הם בדיוק ביום אוריינטציה, הם מנסים להבין מה קורה מימין, ויאללה, בואו לדיבייט, אתם משפטנים, זה אמור להיות חשוב. אז שביום של הכנס, אתה יודע, אין שום ריכוז לשום דבר, כשהם כבר מזהים ועייפים ושמים אותם באולם 200 סטודנטים, ואז נותנים לכל הגופים שרוצים שיבואו ויתנדב ויתנו מהזמן שלהם בחינם, ומציגים אותם אחד אחרי השני. אז אני אומר להם, תשמעו, לי יש תנאי אחד, או שתשימו אותי ראשון או שתשימו אותי אחרון, נתנו לי להיכנס אחרון. או אתה יודע, יש מלא עמותות כנס החתולים ועזרה משפטית לחתולנים, ודווקא ארגונים כמו פעמונים וכאלה. אני עולה אחרון, ואני אומר להם, תקשיבו, בהרמת יד, מי פה יכול לכתוב לי את כל מי שהיה לפניי ולהגיד מה הם עושים? 4 חבר'ה מרימים את היד, אני אומר, תשמעו, או שאתם גאונים ואז לכו ללמוד מחשבים בגבעת רם, או שאתם שקרנים ואז אתם במקום הנכון. אז כולם צוחקים ופתאום קופץ הקשב, אבל בדיוק העקרונות שאתה מדבר, אני לא יכולתי לדבר על מועדון של שכנוע, בלי שאני מדבר למה שהם רוצים להקשיב, למה שחשוב להם ולא למה זה חשוב לי. וגם הנה תשמעו, אני בכנס, 4 פעמים אני חוזר על מתי הכנס הזה, ואני מחכה לכם בחוץ עם לפטופ לרשום אתכם. מה קדימה בו. בסוף אני הייתי הבן אדם היחיד שהיה לו תור של אנשים שרק רצו להירשם, כשכל השאר מחפשים...
אז גם אני הייתי זה ששלחו אותו תמיד לגייס את האנשים, אני גם התחלתי בזה שדי במקרה הייתי בטיול בדרום אמריקה אחרי הצבא, הייתי קצין בצבא ושירות נחמד, ואחרי זה הלכתי לדרום אמריקה, ואז חזרתי ממש יומיים לפני תחילת הלימודים, והיה את היום אוריינטציה שבוע לפני תחילת הלימודים, אז שלחתי את אמא שלי שתאסוף לי חומרים וכאלה, אז היא הייתה שם בשורה האחרונה עם עוד כמה אמהות, ישבו רשמו הכל, ואז בסוף בא נציג של הדיבייט לדבר, וחילק שם תפסים, ואז אמא שלי אמרה, נראה לי שאני אוהב את זה, וכשחזרתי הביאה לי את הטופס הזה, הסתכלתי, באתי למפגש הראשון ונדלקתי. ובשנה שאחרי, ובשנים שאחרי, אני כבר ראיתי את זה שהלך וגייס את הסטודנטים, אז גם היה סוג של סגירת מעגל.
כן. זה בסוף אם אתה לא מדבר לאנשים במה שהם רוצים לשמוע ומה שהם צריכים לדעת, לא משנה כמה אתה חושב.
זה נקרא בשיווק walk the talk, אתה לא משנה מה אתה מוכר, מוצר שירות, אתה צריך לשדר שאתה באמת חי את זה כמו שאתה רוצה שאנשים אחרים יחיו את זה.
על הכיפה. אז עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים מה אתה עושה, אני רוצה שנתעסק רגע בספר, להיכנס לסין וכל התהליך הזה כדי שאנשים שלנו במדברים אסיה יבינו יותר. אז איזה ספר עכשיו נכנסת, איזה ספר הולך להימכר עכשיו בסין, ומה הפעילות שאתה מתכנן לחצי שנה הקרובה?
אז יש לי שני ספרים מובילים בעולם, באנגלית. אחד נקרא The Jewish Persuasion, How to Sell Like a Jew, The Secrets of Creative Marketing, כאילו השכנוע היהודי, איך למכור כמו יהודים, סודות השיווק היצירתי.
כותרת סולידית, לא שיווקית יותר מדי.
כותרת קצת פרובוקטיבית ובכוונה, ואני אסביר על זה. והספר השני הוא, כמו שדיברתי קודם על הספר לדבר בפני קהל, הראשון שלי שיצא, אז הספר השני באנגלית נקרא Persuade and Influence Any Audience. שני מתורגמים לאנגלית, שני מתורגמים לעוד שפות. שניהם יוצאים עכשיו בווייטנאם, והעסקה שאנחנו מדברים עליה כרגע, ועוד מעט אני אדבר על ההיסטוריה שלי עם סין, אבל נחתם ממש שבוע שעבר, נחתם סופית, אחרי מסע ומתן מאוד ארוך, הסכם עם אחת מהוצאות הספרים הגדולות בסין, עסקה על The Jewish Persuasion, כאשר הם מתחייבים בתור התחלה להדפסה ראשונה של 8,000 ספרים, שזה הסתבר לי, בסין זה נשמע כאילו מעט, אבל הסתבר לי שזה עסקה הכי גדולה שסופר ישראלי עשה, שזה 8,000 ספרים מראש שהם משלמים לי מקדמה, והכיוון הוא מדברים על בשלב ראשון עשרות אלפי ספרים שיופצו בתקופה הקרובה בסין, וואו. של הספר הזה, או עשרות אלפי עותקים, שזה מספרים מאוד גדולים. שוב, יחסית לסין זה נשמע הרבה, אבל מדובר בספרים שהתרגמו לסינית, שזה כבר הישג בפני עצמו, ובמספרים יחסית גדולים. ומבחינתי זה גם אמור להיות רק הפתח לאותה מדינה, כי חלק מהאסטרטגיה שלי בכלל בעולם זה שהספרים זה סוג של כרטיס ביקור על סטרואידים.
שמה זה אומר?
שברגע שאתה רוצה להגיע למדינות, הדרך הכי טובה להגיע למדינות זה אם הוציאו ספר שלך והוא תורגם לאותה שפה, ואז אתה מגיע כסופר ולא איזה איש עסקים שבא out of nowhere, נוחת באותה מדינה ורוצה להתחיל לעבוד, אלא הספר שלך כבר בחנויות, הספר שלך נמצא שם, ואז יותר קל לך לקדם ייעוצים, הרצאות, סדנאות, ואתה ממש מגיע בדלת הראשית ולא בדלת האחורית, ויותר מזה גם לא צריך לחיות שם, כי נכון שאתה צריך אנשי קשר מקומיים בכל מדינה, ונדבר על זה עוד מעט, אבל אני מאוד אוהב את ישראל ואני אוהב לחיות בישראל, אבל אני גם איש העולם הגדול, אז אני, האג'נדה שלי זה תמיד שהבסיס יהיה בישראל, אבל לעשות גיחות לכל העולם, והספר מאפשר לי את זה, כי אחרת אתה היית צריך לעבור לגור באיזושהי מדינה, לעבוד שם שנים, ושמעתי גם כמה חבר'ה שהתראינו אצלך בפודקאסטים קודמים, ודיברו על זה שבסוף עד שאתה לא בפועל יושב שם וגדל את הילדים שלך שם, אז לא מתקדם. אז הספר נותן לי אפשרות, אני קורא לזה קיצור עקומת הלמידה, כלומר, זה שמישהו אחר בעצם משווק לי את הספר שם, ואז אני מגיע אחת לכמה זמן לסיורים, להדרכות, להרצאות, ומישהו אחר כבר מארגן לי את זה. בין אם זה סוכני מרצים, בין אם זה סוכני ספרים, בין אם זה הוצאות לאור, וזה מבחינתי דרך טובה להיכנס למדינות בכל העולם, והפוטנציאל הוא באמת אינסופי. אז החזון שלי, מה שהייתי ילד קטן, זה תמיד להכיר את העולם ולהכיר גם את הארץ באיזשהו מקום, דרך ספרים ודרך הרצאות. ואני יכול להגיד לך, ויש לי הרבה חלומות שהגשמתי ואני הולך להגשים עוד הרבה חלומות, אבל הרבה מדינות שהגעתי אליהן בזכות הספרים, בזכות הרצאות, שלא הייתי מגיע בדרך אחרת. לדוגמה, לאורך השנים, שוודיה, דרום אפריקה ווייטנאם עכשיו, שאני נוסע לווייטנאם עוד כמה שבועות, אני עוד לא הייתי בווייטנאם, ובזכות הספר שכבר נמצא בווייטנאם בחנויות, אז אני אגיע לשם כסופר ו... גם ישלב אולי גם טיול אישי, אבל גם ייהנה.
אז הספר יש לו תפקיד של כמו חוט שהדייג זורק, בשביל למשוך אותה לאיזשהו מקום.
הספר בבחינתי זה לא רק מטרה בפני עצמה, כי זה בהחלט מטרה בפני עצמה, אלא גם אמצעי כדי שאני אגיע לאותה מדינה וידבר על הספר. הסיפור שלי עם סין הוא סיפור מעניין. בשנת 2005, כמו שיש טיולים אחרי צבא, אז יש טיולים אחרי בחינות לשכה, כי אתה מסיים איזה מסלול מאוד ארוך של 4 שנות לימודים, של משפטים, ואחרי זה שנה סטאז', התמחות. במשרד עורכי דין גדול, קוראים אותך שם מכל הכיוונים, ואחרי זה עוד
חצי שנה... אתה מסיים סמל ראשון במשפטים.
כן, ואחרי זה בדיוק, ואחרי זה חצי שנה שבכלל תשקע בכתב ובעל פה, אז אתה מסיים מסלול של 5.5 שנים, ויש קטע של הרבה אנשים שהם יוצאים לאיזה טיול אחרי בחינות תשקע.
אוקיי.
לא, אולי לא חצי שנה, שנה, אבל כן חודש, חודשיים לטייל לפני שחוזרים, מה שנקרא, לטירוף. אז אני נסעתי לסין עם בת זוג שהייתה לי אז, וסין, ואחרי זה המשכנו תאילנד, אבל היינו איזה חודש וחצי בסין, שאז אגב, ב-2005, סין הייתה מדינה הרבה פחות פתוחה למערב מהיום, זה היה שלוש שנים לפני האולימפיאדה, באולימפיאדת בייג'ין הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה, גם מבחינת תשתיות וגם מבחינת האנגלית, שלטים באנגלית, ידע שלהם באנגלית, לפני זה באמת, אני זוכר שזו הייתה נסיעה מאוד מאוד קשה, היינו חלק, גם עשיתי גם פגישות עבודה, אבל גם טיילנו הרבה בכל סין, ורוב הזמן היינו הזרים היחידים בכל מקום שהיינו, היו מסעדות שלא הכניסו זרים, פשוט בהגדרה לא רוצים לקבל אותך, מלונות שלא רוצים לקבל אותך, אתה מגיע לאיזה עיירה ב-12 בלילה מהרכבת ומלון לא מוכן לקבל אותך כי אתה זר, כמעט אף אחד לא יודע אנגלית, אתה ברכבת 30 שעות נסיעה ואתה הזר היחיד ברכבת, אף אחד לא יודע לתקשר איתך, אז אני זוכר שזה היה מאוד מאוד מאתגר בהקשר הזה. אז הגענו לסין, ואז הייתה לי איזה הערה באלף כזה, חוויה, אני אדם מאוד פרקטי, אבל מדי פעם אתה חווה כזה כל מיני דברים מנטליים, מרוחניים נקרא לזה.
Okay.
הייתה איזה חנות ספרים בסין, ואז יצא ספר מאוד מצליח בסין של מישהו שהיום קולגה שלי וחבר, ערן כץ, שהוא כתב על סוד הזיכרון היהודי, וראיתי את הספר שלו בחנויות שם, הוא היה מתורגם לאנגלית אז, וראיתי The Jewish Memory, ואיזה חנות ספרים, אני זוכר, אתה עומד, איזה גשם בחוץ, ואתה... מסתכל בחלון הראווה, ואז אמרתי, אני גם רוצה ספר. אז היה לי כבר ספר בעברית לדבר בפני קהל, וספר אחד, היו כבר 6 בעברית ו3 באנגלית, אמרתי, אני גם רוצה, אותו דבר. ועוד תובנה שהייתה לי שם, שראיתי כמה הם עפים עלינו, כמה הם באמת אוהבים ישראלים ויהודים. הם לא כך מכירים אותנו, אבל הם מחזיקים אותנו בטירוף. ואני תמיד אומר שלפעמים אתה שומע פה קצת את ה...
את הכיתורים, מיתוג דתי טוב.
בדיוק, כן, את הכיתורים קצת של ישראלי, נה, רב פה, חרה פה, זה, 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 ואז אתה אומר, הלוואי שאנחנו היינו מחזיקים מעצמנו, כמו שיש הרבה מאוד מדינות בעולם שמחזיקות מאיתנו. אז ראיתי כמה מתפעלים, ישראלים, יהודים, מבחינתם אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אז עוד לא היה את הספר סטארט-אפ ניישן וכל המיתוג הזה, אבל נורא נורא התלהבתי מזה, ואמרתי, אני רוצה. וככה נזרו הזרעים, והיום בעצם 13 שנים אחרי, ב-2018, תחשוב, ב-2005 עד 2018, וזה מקשמתי חלום, ומה שקרה לאורך השנים האלה זה שבצורה, חלק בתלורה אינטנסיבית, חלק פחות, אבל הייתי בקשר מסע ומתן עם הרבה סוכני ספרים, הוצאות ספרים בסין, גם בטיוואן, בעוד מדינות ליד שם שקשורות לסין.
אז בוא באמת, זה משהו שאני רוצה להתעסק עם זה, כי לרוב אנחנו מראיינים הרבה חבר'ה שהם עוזרים לתווך, הם עוזרים לעבור את הגשר הזה. איתך יש לנו איזושהי הזדמנות, מישהו שבאמת עשה את התהליך.
כן.
אז איך נראה קצת השלבים הזה של להחליט שאתה רוצה, מה קורה אחרי זה, איך אתה בכלל מגיע למצב שאתה יושב, לא יודע, באימייל עם חבר'ה של הוצאות לאור, עם מי אתה נעזר בדרך, מי עוזר לך לחצות
את הנער. אוקיי, אז קודם כל תרגמתי, מה שעשיתי זה תרגמתי באותה תקופה את הספר הראשון, תדבר לפני קהל לספר Persuade and Influence and Audience, תרגמתי אותו לאנגלית, וגם תרגמתי את הקצירים שהיו לי בעברית, תרגמתי לסינית. יש לי את חברת תרגום, ליצ'י תרגומים, שעד היום אני עובד איתם, שהם נהדרים, שהם מתרגמים לכל העולם, אבל גם מתמחים במזרח, והם תרגמו לי את כל החומרים לסינית, ואז לקחתי רשימה, אני זוכר שזה היה גם עזרה קצת עם הנספח הכלכלי של בבייג'ין, וגם מהארץ פה עם השגרירות פה בארץ של סין, וגם כל מיני קשרים כאלה ואחרים, ברגע שאתה מתחיל, מה שנקרא, לשאול ולפתוח ולבקש דברים, אז אתה מתחיל לקבל כל מיני לידים, ואתה מתחיל לאסוף כזה רשימות של מולים בסין, או הוצאות ספרים בסין, או סוכני ספרים בסין, או כאלה שעובדים בסין, או ישראלים שמחוברים לפה ושאלנו כל מיני עמדות מפתח.
שזה הרשת מתחילה, וזה שואל חבר, ששואל חבר.
בדיוק, אני למדתי שכשאתה רוצה להגיע לאיזושהי מדינה, קודם כל צריך לבקש, וקודם כל צריך גם לספר את זה לעולם, כי אתה פשוט צריך לדבר על זה עם העולם, ואז בעצם דברים קורים, ויש גם מדינות שאגב עוד אין נקשרים שם ואני רוצה, ואני מתפילו מהתוכנית הזאת, מבחינתי זו פלטפורמה להציע לאנשים שיפנו אליי וידברו איתי לגבי זה. ואתה מתחיל לשלוח חומרים, ומתחיל לספר מה, כמובן שאתה שולח חומרים, זה מה יצא להם מזה, לא מה יצא לי מזה, למה אני רוצה, אלא למה הם רוצים, ספר עסקי שמדבר על תובנות שמאוד חשובות לסינים.
איך באמת, כי יש הבדל בין איך אתה מתרגם את זה לאמריקאים, לאיך אתה מתרגם.
נכון, אז יש פה שני דברים שאני מניסיון שלי, הם מאוד מרכזיים כשפונים לחול בכלל, ומזרח בפרט. אחד, הוכחות חברתיות. הוכחה חברתית זה בעצם שאתה לא אומר הספר שלי נהדר ומעולה, כי ברור שאתה תגיד על הספר שלך שהוא נהדר ומעולה.
כי אמא שלי אמרה לי שהוא...
בדיוק, זה נתפס, כסובייקטיבי, לא כאובייקטיבי. אתה צריך להראות נתונים אובייקטיביים, זה נקרא הוכחה חברתית. זאת אומרת, אם תראה נתוני מחירות שלו בישראל, נגיד אתה אומר הספר מכר בישראל 5,000 עותקים בשנה האחרונה, וישראל זה שוק קטן, קל וחומר תחשבו מה זה יישא אצלכם. או אם אתה אומר, הנה חוות דעת שכתבו על הספר, או הנה הספר באמזון, לדוגמה כאיבוק, הוא מאוד מצליח באמזון, שזה בדיגיטל ולקהל קורא אנגלית, בואו תראו מה אצלכם. אז אחד, זה אורחות חברתיות, שאתה בעצם רוצה להראות להם שזה יש כבר הצלחה מוכחת לספר, ואז אתה מגדיל את הסיכוי שהם ירצו, נקרא לזה, להמר עליו או להסתכן עליו גם אצלם. זה אגב נכון לכל דבר בעולם, גם בישראל, כשיוצאים ספרים מתורגמים בישראל, נגיד ספר מתורגם לצרפתית, או ספר מתורגם מאנגלית, אז זה לא שסתם לוקחים את הקראית ספרים. כשמול ישראלי בא עכשיו לזה יריד ספרים בחול, מיד אני אדבר על הירידי ספרים בחול, אז הוא לא בא ואומר, תנו לי איזה סופר צרפתי בתחילת הדרך, אני רוצה לפרגן לו. הוא בא ואומר, מי הסופר הצרפתי, אני איך שמחפש ז'אנר של מדע בדיוני, ז'אנר של ספרי ניהול, מי הסופר הצרפתי הכי מצליח בשנה האחרונה בספרי ניהול. אז הוא לוקח את הספר הזה, ואז הוא לוקח את הספר הזה, וזה עדיין לא סוף התהליך, אלא זה רק תחילת התהליך, אז הוא לוקח את הספר, הוא מעביר אותו ללקטור, זה נקרא לקטור בישראל, שלקטור זה מישהו שמתמחה בז'אנר מסוים של ספרים, נגיד לספרי ניהול, אז אותו לקטור קורא את הספר בצרפתית, ואז אומר, האם זה ספר ששווה מה שנקרא, שיכול להתאים לקהל ישראלי. זאת אומרת שאתה זורע פה הרבה מאוד זרעים, כשאתה נכנס לאיזושהי מדינה, ואתה יוצר כמה שיותר קשרים, ודיברנו על זה גם קודם, שאני מאוד, בשיחה מקדימה, שאני מאמין גם לפזר את הביצים בכמה שיותר סלים. כלומר, לא לבוא ולהיות רק בקשר עם מול אחד, או הוצאת ספרים אחת, במשך שנה, ולהתכתב איתם פעם בחודש, מכיוון שאז קודם כל, אם אמרו לך לא, אז כאילו בזבזת המון זמן ונשארת בלי כלום. דבר שני, כי יש בעיה מאוד קשה במזרח עם מסע ומתן איתם, שהם לא מסוגלים להגיד לך לא, הם אומרים לך לא באלף ואחת צורות, ולפעמים להגיד לך אפילו כן, אבל, זאת אומרת, הם לא אומרים לך, לא נפרסם את הספר שלו בשום שלב. אומר לך, כן, נפרסם בתנאי שתעשה א' ב' ג', או כן, נפרסם.
יש משהו שאתה יכול לספר לי שקרה לך ממש במסע ומתן?
כן, היו כמה מסעי ומתנים, גם עם הסינים. אני עם הסינים ניהלתי מסע ומתנים כמה הוצאות ספרים, כולל אחת שבסוף לא סגרתי איתה. הם מגיעים לארץ בעוד איזה חודשיים, חודש שאני אפגש איתם, דרך אחד הסוכנים שלי הישראלים. אבל הוצאה שכבר רצתה, קראה את הספר, רצתה, אפילו רצתה לקרוא לו בשם מאוד מפוצץ. The Jewish Sales Bible, כאילו תנ"ך המכירות היהודי, שזה כבר נורא התלהבתי, כבר הייתה טיוטת הסכם, ואז הם פשוט...
זה שם לא רע.
שם מעולה, שם מעולה, אגב, יכול להיות שגם מוצא עכשיו תבחר במשהו דומה, אבל גם חייתי זה מחמאה, אתה יודע, זה באמת אחרי שהם קראו את הספר, זה לא שהם קראו תקציר של עמוד ואמרו, טוב, זה נראה לנו מדליק, כבר קראו את הספר, ואז אמרו, נקרא לו ככה וככה, אז בכלל זה פגז, וזאת הייתה אוניברסיטה מאוד גדולה בבייג'ין, אז ככה שזה גם מוצא אקדמית לכאורה, נותנים לך גושפנקה אקדמית שהספר שלך הוא התנ"ך, אתה יודע, התנ"ך המכירות היהודי, אבל מה שקרה זה שפשוט פתאום נעלמו לזה חודשיים, שלושה, וגם כשדיברתי, זה היה ספציפית איתם דרך סוכן, אגב, יש לי סוכן נהדר, בני קרמי, שהוא הוצאת אי-בוק פרו, שהם עושים קמפיינים, קמפיינים
נוסיף קישור שלו למטה.
מעולה, אז כשדיברתי איתו, אז אמרתי לו, מה קורה? אז הוא אמר לי, זה הסינים, ככה זה עובד, ובסוף לא סגרנו איתם. היה לי מקרה שלי באופן אישי, אני נסעתי במספר פעמים, יש בעצם שני ירידי הספרים הגדולים בעולם, שזה אחד בבייג'ין, כל שנה באוגוסט כל שנה, והשני זה בפרנקפורט בגרמניה באוקטובר כל שנה, ואני עכשיו יכול שאני אסע עכשיו לבייג'ין 2018 באוגוסט לקדם את הספר שלי ולהיפגש עם אנשי ההוצאה ועוד כמה פגישות עבודה, אבל הייתי בפרנקפורט כמה פעמים, פרנקפורט זה היריד הכי גדול בעולם, מדובר על 3,000 הוצאות ספרים וסוכנים מכל העולם שנמצאים במתחם, תחשוב כמו גני התערוכה בישראל, רק תכפיל פי 5-6 בשטח, ופשוט יריד מטורף לגמרי של 5 ימים, 300,000 איש, כאילו משהו פסיכי לגמרי.
ופגשת את החבר'ה דרך הרשת,
ושם פגשת את הסינים? זהו, אז שם ניהלתי מאות פגישות, ואני לא צוחק, אני אומר מאות פגישות, כי חלק מהפגישות הן מאוד קצרות, כי הפגישה שם הולך, זה הולך דבר כזה, אתה מראש לוקח רשימה מהמארגנים של מי עוסק בספרים עסקיים או בספרים בז'אנר שלך, כלומר נגיד במקרה שלי זה היה self-help books, או התפתחות אישית, או how-to books, כאילו איך, how-to, איך לעשות דברים, איך לזה, אז אתה לוקח רשימה של 300-400 הוצאות שעוסקות בזה, שחלקן אגב לא קשורות אליך, נגיד how-to ספרי בישול, אז הם עוסקים רק בישול, אז זה הוצאה של how-to, אבל אתה רק כשתיפגש איתם תבין שזה לא הז'אנר. אז יש פגישות שהן נורא נורא קצרות, כי אתה בא לפגישה ואתה מבין, או בא לדוכן שלהם ומבין מיד שזה לא הספרים
שלך. אז זה יושב מתחת ל-how-to, אבל אתה לא צריך לשכנע להכין חביתה.
בדיוק. דבר שני, יש גם הוצאות שהן באות לשם, לירידים האלה, רק כדי למכור זכויות. זאת אומרת, הן לא מחפשות לקנות זכויות. בשיח של ספרים מדברים על לקנות זכויות ולמכור זכויות. נגיד, אני עכשיו מכרתי לסינים את הזכות לפרסם, לתרגם לסינית ב5 שנים הקרובות. כלומר, יש להם בלעדיות בסין עצמה, לא במדינות מסביב לסין, כי אני שומר על עצמי עוד אופציות בכל המדינות. אני, זה קצת כמו ריסק, זוכר שהמשחק ריסק של שליטה בעולם, של זה, אז זה נורא נורא דומה. אתה נורא נורא מפחד לתת בלעדיות ליותר מדי מדינות. זאת אומרת, צורך העניין, בא סוכן, אומר לך, אני רוצה בלעדיות על כל אירופה. אתה אומר, לא, במה אתה מתמחה? אומר לך, פולין וגרמניה. אוקיי, אז קח בלעדיות לשלוש שנים, פולין וגרמניה. כי אני רוצה את כל אירופה, כי אז פתאום אני אקבל הצעה מאנגליה, ואני צריך להעביר את זה דרכו, ויכול להיות שיתרפד את זה, או פתאום שזה יתקשקל, יש שם בלגן.
אז עכשיו, מאיפה ידעת לעשות את זה? כי זה דברים שאנשים אחרים מקבלים צלקות לטוב ולרע, שמתעסקים עם השוק הסיני והאסייתי.
כן.
זה דברים שהיה לך ניסיון בראש פשוט ממסע ומתן, או שזה...
אז קודם כל, חלק גדול מזה זה הניסיון האישי שלי, כי אני אחד שהוא מנסה המון ועובד המון ומאוד חרוץ ויורה לכל הכיוונים. אני גם מתייעץ המון עם אנשים שקשורים לדברים האלה. אני גם בעצמי עורך דין וכלכלן ועוד כמה תארים, ואז אני, יש לי הרבה מאוד ניסיון במסע ומתן. וגם, אתה יודע, אתה, ברגע שאתה חי את זה, את העולם הזה, אז אתה גם, אתה יודע, גם גאוותי בכישלונות וכאלה. אז אתה לומד מאוד מהר, כי העקומת למידה שלי מאוד מאוד גבוהה, וזה גם מה שאני לומד את הלקוחות היום. אני גם מייעץ היום הרבה מאוד חברות על איך לנהל משא ומתנים בכל מיני תחומים. אני גם יצא לי לנהל משא ומתנים, כולל מערכת הביטחון, כולל חברות הייטק, כולל הרבה דברים מורכבים. אז כמובן שיישמתי גם את הניסיון הזה על עצמי. אז אתן לך דוגמה למחאות כישלון, למרות שאני לא קורא לזה כישלון, אבל הייתה הוצאה בעודו, הוצאה גדולה עודית, שנפגשתם פעמיים במשך, בהפרש של שנתיים או של שלוש שנים בפרנקפורט, ובפעם הראשונה הם קיבלו את הספרים שלי להתרשמות. אחרי זה הם ניהלו איתי מסע ומתן טלפוני ומיילים במשך כמה חודשים, כולל החלפת טיוטות של הסכמים, ואז פתאום נעלמו לכמה חודשים, ממש נעלמו. כאילו ברמה שאתה חוזר אליהם, מתקשר אליהם, שולח להם מייל כמה פעם בשבועיים שלושה, ולא חוזרים אליך. עכשיו גם אתה ממשיך בחיים שלך, אתה לא יושב בבית
בוחר
כזה. אתה, גם אני פתאום כל חודש אומר, רגע, מה קורה איתם? בוא נשלח להם עוד איזה מייל או משהו כזה.
הבנתי.
ואז היה לי עוד פעם שלמדתי לנסוע לפרנקפורט, פתאום נקבל מהם מייל, מה קורה? בוא ניפגש, נדבר על הספר. בכלל אתה אומר, אוקיי, זה בטוח יקרה, הנה, הם יצרו איתי קשר.
כן.
גם ככה הייתי נסע, הייתי
שום ערובה לשום דבר.
גם ככה הייתי שם, אז שוב, קבענו פגישה, הייתי שם, נפגשתי איתם, שוב, עוד פעם, חליפת טיוטות, כבר הגענו למצב שכבר סיכנו את כל הפרטים, ונעלמו. עכשיו, אתה מדבר כבר ברמה שאני כבר מתכנן לי בראש להגיע להודו, אמרתי לך שהודו זה אחת המדינות שסימנתי, סימנתי לי כמדינות יעד, שש מדינות שבהן יש יתרון יחסים מאוד גדול ליהודים ולישראלים בספרים עסקיים, שזה וייטנאם, סין, הודו, תאילנד, דרום קוריאה ויפן. ואגב, אני קורא פה בתוכנית שכל מי שיש לו קשרים עם אחת מהמדינות האלה, בעיקר יפן, דרום קוריאה, תאילנד, אז מוזמן ליצור איתי קשר, אחרי זה ניתן את הפרטים שלי, כי שוב, אני מחפש כל הזמן עוד דרכים ועוד קשרים, במדינות שעדיין לא סגרתי הסכם. אז הודו כבר מבחינתי היה על הפרק ונעלמו, אתה יודע, זה קורה. אז גם סין, ניהלנו מסע ומתן מקביל עם כמה, חלק אני ניהלתי אישית, חלק, יש שני סוכנים, עמית אופיר ובני קרמי, שהם סוכנים ישראלים שעובדים עם חול, אז הם גם ייצגו אותי בחלק מהקשרים. ואתה יודע, מנסה, ובסוף אתה צריך הוצאה אחת בכל מדינה שתאמין בך באמת ותוציא אותך. אז אם נקביל רגע לשוק הישראלי, אז אם זה יהיה קטר או אידיוט או מטר או כנרת זמורה ביטן, פחות משנה, העיקר מה שנקרא לשים את הספר בישראל, אתה יודע.
הבנתי, שמישהו ישים את הדיו.
שמישהו ישים, יתרגם על חשבונו, יפיץ על חשבונו, יהיה איש קשר מקומי בעצם שיסדר לך את הדברים האלה, וגם יוכל להפנות אותך לסוכני מרצים או לגופים שיוכלו אחרי זה גם לרכוש כמות גדולה של ספרים, וגם להזמין אותך להרצאות עסקיות, שזו המטרה שלי.
אז בעצם אנחנו רואים שכשאתה בא ואומר, אתה תתרגם, אתה תוציא ואתה תפיק, אז יש כאן איזשהו תהליך של מסע ומתן שאתה מעביר סיכון לבן אדם אחר.
נכון, אני, על פעם, אני לאורך השנים השקעתי הרבה כסף, זמן ואנרגיה בחול, אם זה לנסוע לירידים, אם זה זמן שלי, שזה גם עלות אלטרנטיבית, אם זה להכין חומרים שיווקיים, לאתר באנגלית, חומרים באנגלית, כרטיסי ביקור באנגלית וכו', אבל הפיזור סיכונים שלי יחסית טוב, כי אני בא ואומר, אני לא איזה חברת ענק שאני עושה גם כסף טוב ומצליח וכל אחלה, אבל אני לא פה איזה חברת ענק ששמה פה אנשים בכל העולם, שיושב פה איזה חצי שנה, תגור פה שנה עם המשפחה, איזה צוות שיעבוד על איזה פרויקט, ואחרי שנתיים פרויקט ייסגר, לא קרה כלום, זורקים את זה
לשוטף
הכללי וכאלה, לכל דבר בא מהכיס שלי. הפיזור סיכונים פה הוא בזה שאני יורה בעצם לכל העולם, ויורה להרבה מאוד כיוונים והרבה מאוד מדינות, ומבחינתי טיפה זה ים בשיווק, וכאשר הסכם ייסגר, זה אומר שרוב ההוצאות הן על ההוצאה, זאת אומרת שרוב ההוצאות הכוונה שההוצאות תרגום יהיו עליהם, והוצאות הפצה יהיו עליהם, והוצאות שיווק יהיו עליהם, ויותר מזה, גם כשאני בא להרצות, אז אני גם מצפה שישלמו לי כסף על ההרצאות, ובמינימום יממנו לי את כל הנסיעה. זאת אומרת, הם יממנו לי טיסה, נסיעות, מלון והכל, ואז אני אבוא בחינם במרכאות, אבל לשווק את הספר, אבל מימנו לי את הנסיעה, כלומר לא הוצאתי מכיס את הנסיעה.
ואז איך בעצם מול עם סינים, איך זה מסתדר עם מה שאנחנו שומעים הרבה פעמים, על זה שזה תרבות שהיא שונאת סיכון ולא אוהבים לחלוג את הסיכון וכל מיני ווינים.
אז קודם כל יש פה, יש דברים. דבר ראשון, באמת זה תרבות שהיא שונאת סיכון יותר מאיתנו, וזה תרבות שהיא, לא אומרים, כמו שאמרתי קודם, לא אומרים לך לא, אלא אומרים לך כן, אבל, כן, אולי, ותמיד שומרים עצם את האופציות, ויכולים להעלם לך לחודשים. מצד שני, זו תרבות שמאוד אוהבת אותנו. זאת אומרת, תרבות שאני אפילו אגיד מעריצה אותנו, את הישראלים, את היהודים, מעריצה אותנו, ויש לנו שם יתרון יחסי מאוד מאוד גדול. בהרבה תחומים, אגב, שמעתי אתכם לדבר עם מתן וילנאי על ביטחון, חקלאות וכו', אז אני אדבר רגע על הידע, הידע העסקי. זה מדינות מאוד מתפתחות, גם הודו, גם סין, גם וייטנאם. אם אני לוקח דוגמה דרום קוריאה, יפן, זה מדינות בהתפתחות מאוד מאוד גדולה. וייטנאם לדוגמה, המדינה שאני נוסע אליה בקרוב, יש, אתה יודע, אנחנו מכירים את וייטנאם בעיקר ממלחמת וייטנאם ומכל מיני סרטים של ארצות הברית על מלחמת וייטנאם, אבל מוייטנאם היום יש 90 מיליון איש, 3 מיליון מתוכם קוראים ספרים באנגלית, וזו מדינה עם צמיחה בשנים האחרונות בממוצע 9% בשנה, צמיחה, שזה אחת הצמיחות הגדולות בעולם.
כן.
אז ככה שזו מדינה שהיא צמאה לידע מערבי. אותו דבר לגבי סין, אותו דבר גם בדרום קוריאה, זו מדינות שהן לא רק שהן אוהבות אותנו כיהודים, העם הנבחר וכל מיני דברים כאלה, אלא באמת הן צמאות לידע מערבי, ואנחנו מספיק זמינים, נגישים וכאלה, המוח היהודי, בשביל שהם ירצו אותנו. אז זה שוק שהולך ומתפתח, ואני בהחלט רוצה להיות חלק חלק מהדבר הזה, ואני גם באמת מאמין שיש לי מה לתרום למדינות האלה. אגב, בכלל, גם לשוק האמריקאי, אני עובד מאוד מאוד חזק בימים אלה על קמפיין בשוק האמריקאי, וגם אמזון, שהספרים שלי נמכרים מאוד יפה, בסוף אמזון אני מוכר בכל העולם, אבל 85% מהמחירות באמזון זה הקהל לשוק האמריקאי.
הבנתי.
אז זאת אומרת, זה נכון לכל העולם, אבל נכון בעיקר למזרח, שם יש לנו יתרון יחסי מאוד גדול.
אז איך, אנחנו כמה שאלות אחרונות לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, איך בעצם עושים איזשהו סקר שוק לדבר הזה? איך אתה מקבל איזושהי תמונה? והדבר הבא שמעניינתי זה איך אתה מגדר את עצמך ומתייחס לגניבה של זכויות יוצרים, ותכף ניתן את הדוגמה של יוסי תגורי שהוא נתן.
אוקיי, אז קודם כל, תמיד הקלישאה לזכויות יוצרים לגבי סינים אומרים, אתה יכול למכור בסין רק ספר אחד, כי אם אתה כל השאר יתיקו אחד וכל השאר יתיקו אותו, אבל זה נכון, תשמע, אני מוכר בכל העולם, וגם בדיגיטל. ושאלו אותי את זה לפני הרבה פעמים, לפני הרבה שנים, כשהתחלתי למכור, בכלל מכרתי לפני אמזון באי-ביי. ב-2008 מכרתי את הספר הדיגיטלי הראשון שלי. וזה נקרא, אני זוכר עד היום, למישהו מאוסטרליה, ואחרי זה כעבור שבוע מישהו מקנדה. תמיד זוכר את הראשון שלך, אני זוכר שבאיזה שישי בלילה גרתי אז עם בת זוג אחרת. יש הרבה בנות זוג פה לאורך הסיפורים. ואני זוכר שזה שישי בלילה, אני על המחשב, פתאום רואה נקנה ספר, ואני כאילו כולי ברץ הסלון, מתחיל בפילוגים, וזה מישהו מאוסטרליה. ואז אמרו לי, מה, אבל אתה לא מפחד שהוא עכשיו קנה בכמה דולרים את הספר, ועכשיו הוא יצלם, יעתיק לכל החברים. אז אני זוכר כבר אז אמרתי, תראו, אחד, קודם כל, אין לי שליטה על זה, אז אין לי מה להיות מוטרד במשהו שאין לי שליטה עליו. דבר שני, הסיכוי שבאדם שקנה ספר בעצמו ושילם עליו, יתחיל עכשיו להפיץ אותו לכל עולם, הוא לא גבוה. אני מניח שהוא ייתן אותו לעוד 3-4 אנשים לקרוא מקסימום, כי זה מה שקורה אגב בישראל. גם בישראל הסטטיסטיקה שכל ספר שאתה קונה בחנות, 4.1 אנשים יקראו אותו. זאת אומרת, שאם אתה קנית, עוד 3 אנשים לפחות יקראו, אם זה במשרד שלך, בסלון שלך, או לפחות ראו. הדבר שלישי, אמרתי, תראו, אוסטרליה, אם הייתי מוכר ספר מודפס, לא הייתי מגיע בחיים עם אוסטרליה, והוא לא היה קונה ממני. אז ככה לפחות הרווחתי מחירה באוסטרליה, ולך תדע, אפילו אם נניח שהוא עכשיו יפיץ את זה לאלף איש בחינם, יכול לצאת לי משהו מאחד או שניים מתוך האלף אלה שאחרי זה ייצרו איתי קשר, ידברו איתי, כלומר, לי אין פה מה להפסיד, וזה דברים שגם לא שולט עליהם. אז גם לגבי סין, ההנחה שלך היא שאם אתה עובד עם הוצאה גדולה מסודרת, או עם איזו אוניברסיטה גדולה מסודרת, אז אם יפיצו את העותקים שלהם, יחסית זה יהיה מוגן. אם עכשיו, תגיד לי, הם קירו 10,000 עותקים שלך, ועוד 50,000 עותקים הופצו בשוק השחור וכאלה, אז אחד אין שליטה, אז שתיים לפחות מחרתי 10,000, שלוש, אולי אחד מכל ה-50,000 האלה גם יבוא אליי אחרי זה, ורוצה מני זה ירוצו משהו, ואז זה מחפת קנה לא קנה.
אז זה מאוד מעניין שאתה אומר את זה. יוסי תגורי הוא היה בחור שפיתח איזושהי אפליקציה שמשחקים את הכל, לא משנה. והם פתאום באיזשהו שלב קולטים שיש מלא סינים שמורידים את האפליקציה שלהם בצורה לא חוקית. עכשיו הוא יושב בהרצאה ואומר, תקשיבו שנייה, כמות הגנבות הכי גדולות שהיה לאפליקציה שלי היה בסין, אבל כמות ההורדות הכי גדולה שהייתה לי הייתה גם מסין. כי חלק מהאנשים ראו את האפליקציה שגנבו. הם אמרו, אוקיי, בוא נוריד את זה, בוא נשלם על זה יואן או דולר או לא משנה את זה. אז הוא אמר, גם אם גנבו אותי, יש 50,000 אנשים שיודעים מי אני.
חד משמעית, תראה, אתה לא יכול לשלוט בזה, אתה יודע, כמו שדיברו בזמנו על הצריבות, על הדיסקים הצרובים של זמרים ונגנים והכל, אז אתה לא יכול לשלוט, זה עוד היה לפני שהיה את האינטרנט כמו היום יוטיוב והכל, שבכלל ויתרו על דיסקים, אבל בסוף הזמר, זה שעכשיו בשוק השחור רצים דיסקים שלו והכל וצרבו אותו, זה רק יכול לעשות לו טוב, כי יבואו יותר אנשים להופעות וידעו עליו, ואחרי זה יהיה לו יותר קהל, והיום גם הכל מתורגם לפעילות ברשתות החברתיות, אז כאילו, לא יכול לעשות מזה משהו רע, ואני גם מאוד בגישה של חשיבה יצירתית ולא חשיבה תחרותית, אז אני לא מודאג מזה.
אז התרגיל הוא בעצם לראות איך אני ממנף את זה שגם ככה לוקחים ממני, ובואו להרצאה.
התרגיל, התרגיל הוא קודם כל להיות מוטרד ממה שאתה יכול להשפיע עליו, לא ממה שאתה לא יכול להשפיע עליו. דבר שני, כשדיברנו על פזר סיכונים, אז באופן יחסי, אם אני עובד עם הוצאה רצינית או עם סוכנים רציניים, אז אמורים, בוא נגיד, להפחית את הסיפור הזה של ההעתקות.
הבנתי.
תשמע, אני הייתי מרצה באוניברסיטה בישראל, למה הלכת עד סין? והספרים שלי בספרייה בישראל באוניברסיטה, ויש הרבה מרצים שאני מכיר את הבעיה הזאת, שבסוף יש לך ספר אחד או שניים בספרייה, והספר הזה נמצא בעותקי חובה, והסטודנטים, במקום לרכוש את הספר, הם הולכים ומצלמים מהספרייה, את כל הספר. אז לצלם את כל הספר, אולי לך בסוף גם כמה עשרות שקלים, ולכרוך והכל, אז במקום פשוט ללכת לחנות ולקנות, אתה זה. עכשיו, ברמת זכויות יוצרים, באדם שהלך לספרייה של האוניברסיטה, צילם את כל הספר, ואפילו צילם כמה עותקים מכל החבר'ה, זה הפרת זכויות יוצרים, כי הוא לקח את הספר, צילם, ובמקום לקנות אותו. אתה לא, אפילו בישראל עושים את זה כל הזמן, אז מה אנחנו שנדבר לשים?
אולי צריך לשים בספרים, אם אתה סטודנט שהרגע מעתיק את הספר, עזוב, תחסוך את הכסף ותקנה את
האות
הגבה. יש לך איזה סיפור אחרון לפני שנתקדם לדבר הבא שעשבת
מול? כן, ה-Jewish Persuasion, הגימיק של ה-Jewish Persuasion, כי הרבה שאלו אותי על זה, וזה גם כותרת שמאוד מוכרת. הספר הזה גם הגיע לרשימות רבי המכר של אמזון ב-2016.
ספציפית גם לאיך שהסינים מגיבים לכותרת?
כן, גם זה, גם Jewish Sales Bible, כמו שאמרתי קודם, וגם Jewish Persuasion, השכנוע היהודי. אז קודם כל ההשראה הייתה, כמו שאמרתי, מאירן קאץ על סוד הזיכרון היהודי, כי אז הבנתי כמה מחזיקים איתנו. אבל אני אגיד לך משהו לגבי הכותרת הזאת, כי הרבה ספקתי גם המלצות וגם גם ביקורות, זאת אומרת, גם מחמאות וגם ביקורות. אני למדתי מהטיולים שלי בעולם ומהנסיעות שלי בעולם, שיש קטע מעניין לגבי יהודים. גם מי שאוהב אותנו וגם מי ששונא אותנו, מחזיק מאיתנו. זאת אומרת, תחשוב על זה שאם אני נגיד גזען, נגיד לא אנטישמי, גזען נגד שחורים או נגד ערבים, אני לא מחזיק מהם, אני אפילו מתנשא עליהם, אני חושב שהם לא שווים כלום, ואני פוחד מהם, אבל אני לא מחזיק מהם. היהודים, גם מי שאוהב אותנו וגם מי ששונא אותנו, מחזיק מאיתנו. כלומר, גם האנטישמים הכי גדולים באים ואומרים, היהודים הם לא פיירים, הם שולטים בעולם, הם צובעים בכסף, הם קובעים פה הכל, הם עושים מניפולציות. זאת אומרת, יהודים מאוד מחזיקים מאיתנו. עכשיו אמרתי, אם כולם אוהבים אותנו, כאילו כולם מחזיקים מאיתנו, גם מי שאוהבים אותנו וגם מי ששונאים אותנו, בוא נלמד את הטריקים של אנשי מכירות היהודים, כולם יצאו לקרוא את זה. אתה מבין? זה היה הגימיק של ה-Jewish Persuasion.
הבנתי.
אז הלכתי פה, מה שנקרא, אני מאוד מאמין בלמנף יתרון לחיסרון, כמו שרגע דימנו על העתקות של למנף את זה ש50,000 מעתיקים אותך בשביל לגזור קופונים אחרי זה על ייעוצים והרצאות, בואו נמנף את זה שכולם מחזיקים איתנו בשביל למכור להם את הסודות שלנו.
הבנתי. על הכיפק. אז עכשיו אנחנו, אני רוצה להתקדם לאיזשהו נושא הבא. אז מה שאתה אומר כרגע, אתה מנסה להגיע ליפן, דרום קוריאה, הודו, סין ווייטנאם.
סין ווייטנאם יש לי כבר הסכמים סגורים לגבי הספרים. כרגע על הפרק, מעבר לי, אני בכלל מכוון לכל העולם, מה שעוד אני לא סגור לי, אבל במזרח כרגע זה תאילנד, דרום קוריאה, הודו ויפן. אז מי שיש לו קשרים עם סוכני מרצים, סוכני ספרים, הוצאות ספרים, מוזמן ליצור איתי קשר, למייל, לנייד, ניתן את הפרטים עוד מעט, ויש גם לינק פה לאתר שלי.
על הכיפק. עכשיו, למי שלא מכיר, אני יצא לשמוע הרבה, אתה מדבר על עניין של תעשיית המומחים.
נכון.
ואנחנו תכף נתעסק בתחום האסיאדי של תעשיית המומחים, אבל בוא תסביר לנו שנייה, למה אתה דוחף לזה ולמה אתה מתכוון כשאתה מדבר על זה?
יש בעולם דבר שנקרא תעשיית מומחים, experts economy, כלכלת מומחים, experts economy, אפשר לחפש גם בגוגל, כשבגדול הכיוון הזה זה שזה התעשייה שמלמדת כישורי חיים, מה שלא מלמדים אותך בבית ספר, בגן, בצבא, באוניברסיטה וכו'. לדוגמה, אם ניקח רגע את התכנים שאני אמרתי פה, אתה מסכים איתי שאם אתה עכשיו תלך ללמוד לימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית, לא תשמע מילה אחת מכל מה שאני אמרתי לך. לא תקבל מילה אחת על איך לנסוע מתן, על איך לדבר עם הסינים, לא יהיה לך כלום. אולי יהיה לך פה ושם איזו הרצאת אורח באוניברסיטה, ששוב, זה לא חלק מהלימודים האקדמיים, זה עשו לך השערה, הביאו לך מישהו מהשטח שיותן לך כלים פרקטיים. אבל אם אתה הולך לתואר נטו, ואני למדתי משפטים ולמדתי כלכלה, ולמדתי עוד כמה תארים, לא דיברו אף פעם שום דבר פרקטי. ובסוף, נתן לך דוגמה, למדתי משפטים, במשפטים לימדו אותי הכל, חוץ משלושה דברים, איך לדבר מול קהל, איך לכתוב כתבי טענות, איך לדבר מול שופטים, ואיך לשווק את עצמך כעורך דין. מה בסוף עורך דין צריך לעשות בפרקטיקה? לדבר, לכתוב ולשווק. מילה לא אומרים על זה. מלמדים אותך דיני קניין, משפט עברי, משפט דיני חוזים, משפט פלילי, לא מלמדים אותך מה שצריך בפרקטיקה. זאת אומרת שהיום מערכת החינוך הפורמלית לא נותנת פתרונות אמיתיים לשטח, ולכן צריך מה שנקרא תעשיית מומחים בכל תחום, אגב, בתחום של כלכלת משפחה, ואיך להתחתן, ואיך למצוא זוגיות, ואיך להיות הורים טובים, ואיך להקים עסק, ואיך לשמור על הכסף, ואיך לקחת משכנתא נכונה. תחשוב שכמעט כל תחום שאתה צריך, במערכת הפורמלית לא יתנו לך תשובות. אז גם, אז לכן אני אומר שבעצם מומחה, מה שהוא עושה, ואתה גם משלם לו כסף המומחה, אבל הוא גם חוסך לך כסף. ולא רק שהוא חוסך לך כסף, הוא חוסך לך זמן ואנרגיה. ובוא ניקח שוב את הטיפים שלמדנו פה בחצי שעה איתך. אם מישהו עכשיו רוצה להתחיל את סין, והוא בא אליי עכשיו לייעוץ, או שהוא שומע את הפודקאסט שלנו, אז הוא כרגע שמע ממני הרבה מאוד טיפים שיחסכו לו זמן, כסף ואנרגיה. אז אפילו שווה לו לשבת איתי לפגישת ייעוץ ולדבר איתי, ואני אתן לו את התובנות שלי, ואני אעבור איתו על התכנים שלו, ואני אגיד לו, את זה תכתוב, את זה אל תכתוב, את זה תגיד, את זה אל תגיד, לזה תפנה, לזה אל תפנה. זה משהו שהוא לא ישמע מאף מרצה שלו באקדמיה, והדבר הזה שווה, או יעלה לו, בוא נגיד, אני אחסוך לו הרבה מאוד זמן, כסף ואנרגיה.
שגם אם בסוף לא הוצאתי פרויקט לאף מדינה, עצם זה שהשקעתי 1,000 שקל, אבל לא הפסדתי 10,000 שקל, זה משהו שמשתלם.
זה כבר שווה את זה, ועוד פעם, מומחה מקצר לך את עקומת הלמידה, וכי הוא בעצם, אני אגיד לך פעם, מומחה זה מישהו בעיניי שעשה את מה שאתה רוצה לעשות. הוא לאו דווקא יותר חכם ממך, או יותר מנוסה ממך, או יותר צעיר ממך, או יותר בוגר ממך. הוא פשוט מישהו שאתה רוצה לעשות משהו, הוא כבר עשה אותו ואתה עוד לא. אוקיי? אתה עכשיו רוצה להתחיל לרוץ מרתונים, ואתה עוד לא רצת מרתונים, אתה צריך למצוא בן אדם שיש לו שתי תכונות. אחד, הוא רץ בעצמו מרתונים, כי אם הוא לא רץ מרתונים והוא רץ רק 10 קילומטר, אז הוא לא יכול להגיד לך איך תרגיש בקילומטר 20, 30, 40 וכאלה. דבר שני, אתה צריך מישהו שיודע להדריך מרתונים. יש כאלה שהם רצים מרתון, אבל הם חרה של אנשים, והם לא טיפוסים שיודעים להדריך, והם לא סבלנים ולא כלום. אתה צריך למצוא גם מישהו שעשה את זה בעצמו, וגם מישהו שיודע להסביר את זה בצורה טובה. מבחינתי מומחה, זה מישהו שהוא גם וגם. זאת אומרת, מישהו שהוא עשה מה שאתה רוצה כבר לעשות, ויודע גם להסביר את זה בצורה טובה, בין אם זה בכתב, בעל פה, בשיחה, בפגישה, בספר, ולא משנה מה. והתעשייה של המומחים בכל העולם הולכת ומתפתחת. ואותו דבר גם לגבי מדינות. כאשר אני רוצה לפרוץ איזושהי מדינה, אני צריך למצוא אנשים שאחד, יש להם ניסיון באותה מדינה ומה שנקרא הצלחות מוכחות, והדבר שני, גם מוכנים לחלוק אותם, כי יש הרבה אנשי עסקים שנמצאים באותה מדינות ולא רוצים באופי שלהם, לא מעניין אותם ללמד אחרים. אתה רוצה אנשים שגם רוצים ללמד אחרים, שגם רוצים לתת לך את הידע הזה, כמו שאני קיבלתי עם אחרים, אני עכשיו נותן הלאה.
הבנתי. אז עכשיו, אני קצת הרגשתי גם כשגרתי בסין, ואני עבדתי אצל שלומי מחפודה, והייתי הולך להרבה כנסים של כל מיני, בוא נעזור לך להכניס עסקים לתוך סין. וגם כשחזרתי לארץ, אני קצת מרגיש שכמות המומחים במרכאות לנושא אסיה קצת הכפילו את עצמם. אז א', איזה שאלות אני יכול לשאול בשביל להבדיל בין מומחה שמה שנקרא מומחה לפי מה שאנחנו הגדרנו את זה הרגע, למי שהוא חושב שהוא מומחה? כי אתה יודע, גולדה מאיר אמרה פעם לנשיא ארצות הברית, אתה אולי אתה הנשיא של 200 מיליון איש, אבל אני הראש ממשלה של 3 מיליון ראשי ממשלה. כן. ובארץ אנחנו אוהבים, נכון. אוהבים להיות מומחים, אם קראנו שתי כתבות בכלכליסט. נכון. אז איך אני יודע
אז קודם כל מה שאתה מתאר זה תופעה שאני מכיר אותה היטב, גם תעשה את המומחים, אבל גם כל תחום, גם ללכת לעורכי דין. אז אני סיימתי, כשאני סיימתי לפני 14 שנים עורך להיות, כאילו, את בחינות הלשכה. היו שלו בערך 35,000 עורכי דין, היום יש קרוב ל-80,000. זאת אומרת שמספר עורכי דין יותר מכפיל את עצמו, תוך עשור וקצת. וכמות, יש היצף של כל דבר, וגם פה אם תיקח רוב עורכי הדין הם לא ברמה מספיק גבוהה, למרות שהם יגידו אולי שכן, וזה נכון לכל תחום שהוא. הקריטריונים שצריכים להיות הם כאלה, קודם כל זה מישהו שעשה את מה שאתה רוצה לעשות, ואני פה מבדיל בין דעה לבין עצה.
שמה זה?
ההבדל בין דעה לעצה זה אם אני עכשיו נגיד רוצה לכתוב ספר, אז אני רוצה לדבר עם, ואני רוצה להתייעץ עם מישהו, אני רוצה לדבר עם אדם שאחד כתב ספר, לא היה לו רעיון לכתוב ספר וניסה וזה, כתב ספר, מכר אותו באמת נגיד להוצאות ספרים, וגם הספר הצליח. כי אם אתה כתבת ספר רק הוא נשאר למגירה, או כתבת ספר, שלחת לכל הוצאות ספרים וקיבלת לא מכולם, או כתבת ספר, יצא לחנויות ונכשל וחזרו לך, יש לך ארגזים בבית, אז אתה לא תוריד מבחינתי. למרות שאתה אולי תגיד שאתה מנוסה, אני רוצה מישהו שעשה את מה שאני רוצה לעשות והגיע לאן שאני רוצה להגיע. אז זה בדיוק ההבדל בין עצה לבין דעה. כי דיברת פה על 3 מיליון, היום זה 8 מיליון ראשי ממשלה, ההבדל בין עצה לדעה זה עצה, זה מישהו שעשה מה שאתה רוצה לעשות ויש לו את הידע וניסיון להסביר לך אותם. דעה זה כל השאר, זאת אומרת, היום יש לנו 8 מיליון ראשי ממשלה, גם יש לו ניהל חנות מכולת מימיו, הוא יודע בדיוק מה ביבי צריך לעשות בכל שלב, או כל אחד מהשרים האחרים. גם מישהו היה אפסנאי בצבא או לא עשה צבא, יודע בדיוק מה צריך לעשות עכשיו מול הסורים ומול האיראנים ומול העפיפונים בעזה. וגם מישהו לא עושה כדורגל מקצועי בחיים, יודע בדיוק מי צריך לפתוח בהרכב של כל נבחרת במונדיאל או של נבחרת ישראל.
הבנתי.
זאת אומרת, זה שאנשים אומרים שהם יודעים או מייעצים לך או בשיחות סלון, זה לא הופך אותנו מומחים. כשאתה לוקח מומחה, בטח אם אתה גם משלם לו כסף או מקשיב לו, אתה צריך לוודא שהבן אדם הזה עשה מה שאתה רוצה לעשות. זה אחד. דבר שני, כשאתה מחפש עם מומחה חוץ מהניסיון שלו והוותק שלו, שזה העצה ולא דעה, הדבר השני זה הפרספקטיבה הייחודית שלו. מה הכוונה? אני לדוגמה מבין מאוד מאוד טוב את שוק הספרים הישראלי והעולמי, אני פחות מבין את שוק החקלאות העולמי או שוק הביטחון העולמי. זאת אומרת שגם אם נגיד אני יבוא ועכשיו ונגיד יצליח בסין ויהיה סופר מצליח ויבוא להרצאות ויבוא לזה, ויבוא לה עכשיו מישהו ויגיד לו, יגיד לי, תשמע, אני יש לי חברת חקלאות ואני רוצה שאני למכור זרעים למזרח סין, מה לעשות? אז אני יכול להיות שיהיה לי איזשהו ידע, איזה ידע כללי להגיד לו.
ששמעתי, ראיתי, סיפרו לי.
או סיפרו לי, ראיתי. שיכול להגיד, שאני אגיד לו, תשמע, תפנה למשה כהן, הוא נספח הכלכלי, הוא מאוד עזר לי עם הספרים, יעזור לך עם החקלאות, משהו כזה. אבל אני לא אגיד, אני מומחה לסין גם בהיבט החקלאי, או גם בהיבט הביטחוני, או גם בהיבט של הלוויינים. כי אני מבין בספרים, באותה מידה יכול באדם לגור שנים בסין כמתכנת הייטק שהוא ברילוקיישן, והוא לא יכול לעזור לו משום צורה, כי הוא בסוף חי בסין אמנם. אז ברור שהוא אולי יודע על סינים יותר ממה שאני יודע, אבל הוא לא מכיר בכלל את תעשיית הספרים, לא מבין בזה כלום, לא יודע כלום. אז ככה שאני רוצה לעזר באנשים שהם ספציפיים מהתחום שלי, ויש נישות שונות שמאוד מאוד חשוב שאתם בוחרים מומחה, מה הוא עשה ומה הפרספקטיבה הייחודית שלו, והאם זה קשור לעולם התוכן שלכם.
הבנתי. אוקיי, אז זה בעצם דרך שאני יכול לבוא ולעזור לי להבדיל.
כן, עוד דבר שאתה יכול, זה גם באמת לבדוק תוצאות של בן אדם, זאת אומרת, לבקש המלצות, לבקש, זה קצת כמו לרעיון עבודה, שאתה מראיין מישהו לעבודה, אז הוא יכול לספר אחד מחר כמה הוא טוב, בסוף אתה רוצה לבדוק קודם כל הוכחות חברתיות שלו, הישגים שעלו בעבר, מה ממליצים שאומרים עליו. אם עכשיו מישהו בא ואומר, אני הצגתי סופרים, איזה סופרים אתה מייצג מחול? אם עכשיו מישהו בא ואומר, לקחתי סופרים מחול והבאתי אותם לסין, אוקיי, בוא תראה לי את התוצאות שלך, ולא לבקש, לא להתבייש לבקש, כי האלטרנטיבה זה פשוט להגיד כן, 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 ולהאמין לכולם, ואז אתה יכול ליפול עם זה.
הבנתי. עכשיו, יש גם דינמיקה שנייה של בין אם זה אתה לוקח מישהו שהוא שותף או מישהו שמקרסם או משתתם ברווחים, ליועץ. כי אני נכנס עכשיו לג'ונגל בברזיל, אז אני יכול לעשות שתי דברים. אחד, אני יכול לבוא ויש לי יועץ מומחה, פרופסור בג'ונגל בברזיל, והוא יגיד לי, תשמע, בפנים יש כמה נחשים, יש לך פרפרים, הפירות ממש טעימים שם, הנה התדריך תשלל מי ועשה ברכה, ואז אם איזה נחש חנק אותי ואני הפכתי לחלק מהג'ונגל, הוא עדיין בחוץ והוא יכול לדבר. אז מצד שני, אם אני לוקח מדריך שאיתי, אז אם, אתה מבין, אם אני נחנק, הוא יכול לשחרר אותי מהנחש, או אם אני בבעיה, גם הוא בבעיה. אז מה...
אז זה שני מודלים עסקיים שונים ששניהם לגיטימיים בעיניי. כי יש את המודל, לדוגמה, אם אני עכשיו מוציא את הספרים שלי בסין, אז יש לי סוכן ישראלי שעובד עם סין, שהוא תפר את העסקה הספציפית הזאת, אז הוא גם מושקע בדבר הזה. זאת אומרת, שאם עכשיו הספר ייכשל, אז גם הוא נכשל. אם הספר לא עושה מספיק תמלוגים, גם הוא. אם הספר מעתיקים אותי או יש בעיה, אז גם הוא נפגע מזה. לכן יש הוא בעצם שותף שלי לדרך, ואז הוא בעצם כל דבר שאני אעשה, גם הוא יעשה.
שזה מודל של יד ביד.
של מודל של ממש יד ביד. אבל גם ברמה של ייעוץ, זה לא שהיועץ כאילו אתה אומר לך משהו וכאילו לא לוקח אחריות, אלא אם עכשיו אתה נכנס לג'ונגל, ואני אומר, אני לא נכנס איתך לג'ונגל, אבל אני כן אומר לך שבקילומטר הראשון יהיו ארבעה קופים, בקילומטר השני יש נתוקים, בקילומטר השלישי יש ביצה, תשים לו ולא לטבוע, בקילומטר הרביעי יש נחש, תשים לו ולא לחנק. אני כן נתתי לך פה תוכנית עבודה מאוד מאוד מפורטת, שאם אתה תלך לפיה, בתור מי שכבר עשה את זה, או תדע ממה להיזהר, הצעתי לך איך, כנראה, למרות שלא הייתי איתך באותה נקודה. ואני בתור יועץ להרבה מאוד חברות, גם בארץ וגם בחול, בהרבה מאוד תחומים, בנקים, סלולר, קמעונאות, הייטק, לואו-טק, מערכת הביטחון וכו'. המון פעמים אני היועץ בחוץ שנותן לך את העצות ולא מעורב בתהליך עצמו ביומיום. יש כאלה גם חברות שאני כן מעורב. אבל דווקא לפעמים הזווית ראייה האובייקטיבית הזאת שדווקא להסתכל מהצד ולא להיות בתוך זה, זה משהו שהוא הרבה יותר, שהוא דווקא הרבה יותר נכון. זה נורא תלוי. דווקא לפעמים אתה סתם, לקחת דוגמה של ג'ונגל, באמצע הג'ונגל ומזיע ועוקצים אותך והכל, אתה לא חושב בהיגיון, ודווקא אני בחוץ אגיד לך, בוא יואב, תרגע שנייה, מה שצריך להתרכז זה כרגע הנחה שהוא 10 מטר לפניך, עזוב את כל השאר, היתושים לא מעניינים, ואני קל להגיד את זה כי אני לא איתך עכשיו בביצה, קר לי, רטוב לי וכו'. אז שניהם מודלים עסקיים לגיטימיים, גם לייעץ מבחוץ וייעוץ אובייקטיבי חיצוני ולהסביר לך צעד צעד מה אתה צריך לעשות, אבל לא לעשות את זה איתך, וגם ללוות אותך יד ביד.
הבנתי, אוקיי, על הכיף.
אגב, זה גם עניין שתלוי כסף, כי אם אתה יועץ, אם אני יועץ טוב, הזמן שלי מאוד יקר היום, מי שרוצה אותי יד ביד, ויש מקרים כאלה, הוא צריך לשלם לי הרבה מאוד כסף. חברות ש... אחד המודלים שאנחנו עובדים היום זה ריטיינרים, שאני מלווה סניפים של רשת קמעונאית נגיד, ומקבל ריטיינר לחודש, תמורת זה שנבקר שם, או אני אבקר שם אישית. אז מי שרוצה שאני אישית אבקר בסניף כמה פעמים בחודש, צריך לשלם תמורת זה, כן? זה לא, זאת אומרת, אין בעיה, זה הכל עניין של זמן וכסף.
אז מישהו בעצם מתחיל להכניס את עצמו לתעשיית המומחים, אבל הוא עדיין רק בהתחלה שלו, גם אם הוא טוב. שאתה אומר שייתן יותר יד ביד בהתחלה ולאט לאט.
זאת אפשרות אחת. אפשר גם, אם אתה לוקח מודל עסקי, אפשר גם לעשות ריטיינר או סכום מסוים של ייעוץ, פלוס אחוזים מההצלחה, פלוס אחוזים מסגירת עסקה. אני לא ממליץ לעבוד בחינם ולקבל אחוזים, אבל מצד שני אפשר, ואני גם אפשר לפעמים, לא רק לא רק תמורה למכור שעות, אתה יכול למכור שעות ולקבל אחוזים.
הבנתי.
יש הרבה סטארט-אפים לאורך השנים שאני יעצתי להם ולקחתי אחוזים שם, זאת אומרת גם קיבלתי בסיס כסף וגם לקחתי אחוזים תמורת עזרה בשיווק.
הבנתי.
אז זה גם אפשרות.
אוקיי, זה על הכיפק. אני הייתה לי דעה הרבה יותר חריפה לעניין יועצים ומומחים, כי גם הייתה לי חוויה מאוד שלילית איתם בסין, שכמה מומחים מארחאים כאלה אמרו לי, כן, אין בעיה, יש שלושה נחשים קדימה, בהצלחה.
תבדוק גם מה הניסיון של בן אדם, כי מה קורה, זה כמו נכון, שוב, זה נכון לכל תחום, לא רק סין ולא רק ייעוצים, זה נכון גם לשוב, על עורכי דין יש בדיחה שאומרים ש-90% מעורכי הדין עושים שם רע לכל השאר. אתה מבין? אז זה נכון, וזה נכון גם לתחום התקשורת ולכלכלנים ולכל תחום שתרצה. אבל גם פה תראה, אם נגיד בנסנת החדומה, נגיד שבן אדם היה נספח כלכלי בסין, בסדר?
אוקיי.
החוויה שלו מסין היא שונה לחלוטין עם בן אדם שהיה נציג של סטארט-אפ בסין במגזר העסקי. אתה מבין? כי הוא הנספח הכלכלי, בסוף היה חלק משגרירות, לא סיכן שום כסף, ראה סוג מסוים של לקוחות, סוג מסוים של אנשים, פגע סוג מסוים של אנשים, קיבל משכורת קבועה, היה שם איזה שליחות, כלומר העולם תוכן שלו הוא רחב בפרספקטיבה שלו, הוא לא יכול להגיד לך איך זה לפתוח סטארט-אפ, הוא ראה מהצד אולי, אתה מבין? זה כמו שאליו למישהו עוד לא היה הורה, הוא לא יכול להגיד, אני יודע לגדל ילדים. למה אני יודע לגדל ילדים? כי יש לי 4 חתולים. או כי יש לי אחיינים שאני נורא אוהב אותם, ואני נורא עוזר לאחות שלי לגדל את הילדים שלה. לא, אתה לא באמת יודע מה זה אותו רק, שאתה לא עושה את זה. אז אם אני רוצה להקים סטארט-אפ, אז זה נחמד שאני אתייעץ עם מספח כלכלי, אבל בסוף אני צריך לדבר עם סטארט-אפיסטים שהיו שם, ונחוו וגרו ולא גרו וכאלה, ולראות מה צריך לעשות. אז כל אחד גם יש את הפרספקטיבה שלו. זה לא שאחרים לא יכולים לעזור לי. אני מספיק לפי משפט אחד שתיקח אותו מספח כלכלי, אז זה היה שווה את השיחה איתו, אבל זה לא מישהו שאתה אומר, הוא בדיוק מה שאני רוצה לעשות, הוא עשה. למרות שהוא יגיד לך, אני מומחה לסין. לא, סין זה 1.5 מיליארד איש, זה יבשת גדולה, זה הרבה מאוד סוגי מתחמים, זה נכון גם לישראל, אז בטח זה נכון לסין.
זה מפי פרנקל מ-PTL אמר פעם, שסין זה כמו עיוור שנוגע בפיל. אז אם העיוור נגע בזנב, אז וואו, פיל הוא נורא פרוותי וחמוד וזה, מי שנגע ברגל הוא נורא קשה וגדול ובעייתי.
יפה.
כל אחד עם איפשהו משמשת הפיל.
אז הוא מפי היה אצלי בסדנת אומות השכנוע, שרץ כבר 14 שנים, הוא היה אצלי לפני 10 שנים בערך בסדנה. ואני הכרתי אותו בפורום, שהיה פורום, אני זוכר, של לשכת מסחר ישראל-סין, ודיברו על משהו, עסקאות עם סין, ואז הייתי לבית לך 2000 ונגיד 8-7, ואז באתי לשם והכרתי כמה אנשים, הוא ביניהם. זאת אומרת, שאתה רואה שהעומק קריירה והעומק דברים שעשיתי וירידים שהייתי וכאלה, הרבה מאוד שנים. אז זה חלק מה אני
אומר. עכשיו שאלה אחרונה. אתה, ממה שאני יודע, לא לקחת לימודי אסיה או משהו, תואר אקדמי ספציפי שעוד קשה. עכשיו, אני דווקא עכשיו הולך לסיים תור בלימודי אסיה ומנהל עסקים, ואני התחלתי לשאול עכשיו שאלה מאוד מעניינת. אם אני מנסה להגיע לשווקים באסיה בתור, מה אני צריך קודם? את התואר ולייצר ידע תיאורטי ולהגיע לאסיה ולהגיד, זה מטרה ולמצוא את ההזדמנות? או שאני צריך לייצר את היכולות, ואז באיזשהו שלב, אם ההזדמנות מגיעה, להיכנס לאסיה?
אני אומר דבר כזה, יש כמה דברים שהופכים אותך למומחה בלי כל התארים ובלי הכל, ואני דוקטור משפטים וכלכלן ועורך-דין, אז אני הראשון שאמור להגיד לך, בטח תארים זה הכי חשוב, ציים תואר, לפני זה אתה עושה כלום. אבל זה לא נכון, כי אם יש לך ידע ספציפי, יש לך התמחות ספציפית, יש לך הרצאות ספציפיות, יש לך נושא ספציפי שאתה אומר, פה אני חזק, ויש לי יתרון יחסי בעולם, בטח במזרח, בעולם השלישי, אז ככה שאחד משמעית יכול להתחיל מעכשיו, ונגיד יותר מזה, ניקח לדוגמה ספרים, או קח לדוגמה הרצאות, זה תחום שאני חי אותו, אז יש הרבה אנשים שאומרים, כשאני אהיה מומחה, אז אני אכתוב ספר. כשאני אהיה מספיק ניסיון, אז אני אתחיל להרצות על זה. כשאני אהיה מספיק אוטוריטה, אז אני אתחיל להופיע בתקשורת. לא, זה בדיוק הפוך. תוציא ספר, תהיה מומחה. תופיע בכלי תקשורת, אתה אוטוריטה. תתחיל להרצות, אתה מיד נחשב כמומחה או כמישהו ששווה לדבר איתו. זאת אומרת, זה חלק מהעניין. אז זה בדיוק ההוכחות החברתיות. אז אני אומר דווקא לצד הלימודים האקדמיים, לצבור כמה שתי הצלחות או הוכחות ולדעת לשווק אותם בצורה נכונה, ואם אתה מזה הזדמנות, אז לך עליה כבר עכשיו.
הבנתי. אז אם היית, בוא נגיד אם היית 10 שנים, 15 שנה צעיר יותר, מישהו שעכשיו מתחיל, אתה עכשיו בין 23, 24,
כן,
נכון? משהו כזה,
כן, כן.
קודם כל, להגיע לסין, להגיע ליפן, להגיע לקוריאה, ואז משם להתחיל לחפש ולמצוא משהו, או קודם כל, תהיו טובים במשהו ואז...
לא, אז אני אומר דווקא תהיו טובים במשהו, אבל במקביל, לא לחכות שאתם תהיו טובים בני 50 ו-20 שנה ניסיון. תהיו טובים במשהו כמה שנים, ואז להתחיל לרוץ הלאה. המודל שאני עשיתי זה אמרתי, בוא, אני רוצה להצליח בישראל, ואחרי שאני רוצה להצליח בישראל, אז אני רוצה להצליח בדיגיטל, כאילו בשוק הדיגיטלי, לצבור את ההוכחות החברתיות שם, ואז ברגע שיש לי צילומי מסך של רבי מכר באמזון, אז אני יכול לבוא לכל מיני סוכנים בעולם, נגיד לנסוע לפרנקפורט, ולהגיד, הנה, זה, אלה התוצאות של הספרים שלי, ככה וככה וככה. דיברנו קודם שהוצאות ספרים וסוכנים רוצים לראות הצלחה מוכחת לפני שהם מאמרים עליך במדינה אחרת. אז אני ככה עשיתי שיטת מדרגות כזה, שאתה כל פעם מצליח ברמה מסוימת, ואתה ממנף את ההצלחה להצלחה הבאה, וככה אתה כל פעם עולה במדרגות להצלחה הבאה. עכשיו,
שזה מקצר לעבור מלהיות ממש מוצלח בישראל ללהיות אחלה בסין, מאשר ההפך.
בדיוק, מאשר לקפוץ לסין בי שיש לו שום רקע ושום כלום וכו'. ועוד דבר שאני להבדיל עם אחרים, אני תמיד כיוונתי לכל העולם, זאת אומרת שצורך העניין, זה לא שהמדינה אחת שאומר עליה אני רוצה, ואז אני רוצה לחלום של הגור שם, אז הייתי עובר לגור שם, אבל ברגע שאני אומר כל העולם, אז אני עובר לכל מיני כיוונים, ובחינתי מה שיתפוס, יתפוס, ואני אתן לך דוגמה קטנה, שרובין שרמה זה סופר שכתב את הנזיר שמחר את הפרארי שלי, סופר מאוד מצליח, אז...
שלך או שלו?
מה? הוא מחר את הפרארי שלו.
אם הוא מחר את הפרארי שלך זה בעיה.
כן. בדיוק, אז הוא אגב יצא באותה הוצאה שלי בהוצאת כתר, ואני יודע את הסיפורים מאחורי הקלעים, שאני יכול להגיד לך שקודם כל הספר שלו לא הצליח בישראל ב-99, ועשו לו המון שיווק ויחצנות והוא לא הצליח. ואז כעבור שנה, היה להם איזו ביקורת מס, ואמרו בואו נוציא את הספרים מהבוידים, וסתם נשים אותם מחנויות בלי שיווק, בלי כלום, בום, אחר איזה 150 אלף עותקים באיזה שנתיים, כלומר, זה בדיוק היה איזה טרנד כנראה של ניו אייג' כזה בישראל והכל. אבל אין איזה הסבר למה, כי תמיד אני אומר שאם כל מול היה יודע איך להוציא רבי מחר, אז כולם היו מוצאים רק רבי מחר. אז אחר אתה ברת. בסוף, גם פה זה ניהול סיכונים. כל מול מוציא לאור, בא ואומר, אני אוציא X ספרים, כשאני יודע שמתוך ה-X 20% ייקשלו לחלוטין, 70% יצליחו בסדר, ו10% יהיו פתאום איזה בוננזה, ואולי איזה 1% יהיה איזה הארי פוטר. אז ככה אתה הולך על זה, אז אותו דבר פה, אני יורד להרבה מדינות, ומבחינתי, אז רובין שרמה לא הצליח בארצות הברית, אני הייתי בכנסים בארצות הברית, לא אף של מומחים וזה, לא הכירו אותו שם את השם. איפה הוא כן מאוד הצליח? בכמה מדינות בעולם ספציפיות, ביניהן ישראל ומקסיקו. אז שהוא מגיע לישראל ולמקסיקו כמה פעמים בשנה, אז הוא סלב על, והוא היה בזמנו דמרקר, גנו לו איזה כנס גדול, באו ל-2000 לראות אותו וכאלה. אז אמרתי כבר אז, זה היה לפני 10 שנים, אמרתי כבר אז, אני בא, תן לי כמה מדינות כאלה בעולם, שאני איזה סלב על, איזה פולין, מקסיקו, וייטנאם, סין, זה, שאני מגיע כמה פעמים בשנה ואני סלב על. לא צריך את כל העולם, אתה גם בסוף רוצה גם לחיות בפנאי, וגם יש לי הרבה פעילות בארץ ופעילות בחול. לא צריך את כל העולם, אבל תן לי כמה מדינות שבהן אני ככה נוטע עמוק חזק את הרשת, ושם ואז בכיף, אני חי עם זה בשלום, מה שנקרא. לא צריך באמת להספיק 200 מדינות. אז אם הייתה לי אג'נדה למדינה אחת ספציפית, הייתי משקיע בה את כל האנרגיה, והייתי אולי עובר לגור שם כמה שנים והכל. ברגע שאני רוצה את כל העולם, אז אתה...
אז אם אתה לא סגור על איזה כיוון אתה הולך, בוא תזרוק הזדמנויות לכל מיני
כיוון. בדיוק, שהיתרון יחסי שאני רואה כרגע זה מזרח הרחוק, ולכן הגדרתי את 6 מדינות האלה כמדינות יעד.
הבנתי. אוקיי, על הכיפק, אמרנו, יצאנו לדבר כבר על איזה מדינות עוד אסיאתיות.
כן, דיברנו על זה, וזהו, עכשיו עוד פעם, אני אומר, קודם כל מי שרוצה ליצור איתי קשר, אז יש לי אתר בעברית ואתר באנגלית, יש שני אתרים בעברית למעשה, אבל תעשו יניב זית בגוגל, זית י' ד', ויש לי אתר שנקרא Persuasion COIL, את הנייד האישי שלי, מי שרוצה ליצור איתי קשר, כן, 054-800-1200, אני חוזר, 054-800-1200, זה הנייד הישיר שלי, ואני רשותכם, וגם רשותך, יואב, אוהב אותך. הפלטונית.
הפלטונית. אז חבר'ה, תודה רבה רבה, יניב זייד עם The Jewish Persuasion ו-How to Talk and Persuade Any Audience.
כן, Persuade and Influence Any Audience.
סביר שאתה תזכור את זה יותר טוב ממני. בעזרת השם נראה את זה בחנויות בסין ובבייג'ין בקרוב. מי שדרך אגב יראה ויצא לו ויוכל לשלוח לנו תמונה עם הספר, אנחנו מאוד נשמח. עכשיו חוץ מזה לסיכום, מי שלא מסכים איתנו, רוצה להתווכח איתנו, רוצה להוסיף, אם אתם באמת כמו שאתם אומרים מומחים ואנשים שמבינים בתחום האסייתי, או אם יש לכם כנסים שאתם רוצים שאנחנו נגיע ונסקר ונדבר עם האנשים שהבאתם, אתם יותר מוזמנים מליצור איתנו קשר בפייסבוק, באתר או במייל שלנו. אנחנו נשמח לדבר איתכם ולראות אם אתם יכולים להגיע אלינו לתוכנית. אנחנו היינו מדברים אסיה, אני הייתי יואב סדן עם יניב זייד. תודה רבה לכם ולהתראות.